שר האנרגיה יובל שטייניץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה היית מהקיצוניים בעד הסגר, נגד פתיחת מערכת החינוך, בעד החמרה גדולה בהגבלות. איך אתה רואה את הפתיחה של הסגר היום בבוקר?
תראה, היא פתיחה במקומה. הסגר הצליח מעל המשוער. אנחנו ירדנו מ-9,000 נדבקים ליום, קצב יומי, לאזור ה-1,500 בשבוע שעבר. בסוף השבוע זה היה הרבה פחות, צריך לחכות ולראות אם זה קבוע. בוא נגיד את האמת, בטלוויזיה רואים את מפרי הסגר, אבל 95% מהציבור, 9 מיליון אזרחים, שומרים על הסגר, וחצי מיליון ציבורים שונים, חרדים, מפגינים, צעירים, מסיבות טבע, חתונות לא חוקיות, שמים פס על הסגר.
זה מאוד נוח לך מסיבות קואליציוניות אולי להכניס את כולם באותה סירה, את החרדים ואת המפגינים, אבל יש כאן את המגזר החרדי שההנהגה שלו, שמענו אתמול, או לפחות שמענו את הדיווח על הרב קניאבסקי, שדורש בניגוד להנחיות לפתוח את מוסדות החינוך שמתנהלים בתוך מקומות סגורים. לעומת זה המפגינים, מדובר באלפים, 10,000, 20,000 שנמצאים במקומות פתוחים. אני לא חושב שזה ההשוואה המדויקת להפרות שיש כאן בתוך החברה הישראלית, את ההנחיות של הקורונה.
כן, התשובה שלך, אם אני הייתי מראיין אותך, היא תשובה סבירה. אני לא אמרתי שההשוואה היא מדויקת. ואין ספק שההפרות במגזר החרדי האשכנזי, כולל בהנחיית הרב קניאבסקי, מדאיגות מאוד. מדובר בכמה מהם, לא בכל המגזר החרדי, אבל בחלק גדול ממנו, ובהפרה שעלולה לעלות להם, קודם כל, כי הם יהיו החולים הראשונים, אבל לכולנו ביוקר.
אז מה עושים נגד, מה עושים נגד זה? מה המדינה עושה נגד זה?
אני לא מזלזל גם בעובדה ש10,000 איש, בניגוד להנחיות, הנחיות מקבילות ל-2,000, בקפסולות נאספים אתמול בהפגנה, הפגנות אחרות היו באמת קטנות ושמרו על הכללים. אבל אני לא מזלזל בשום הפרה, בעיקר לא בהפרות שנעשות בפרהסיה לעיני כל בטלוויזיה, כי זה שובר את המשמעת הציבורית ואת האחדות הציבורית.
אמרת את זה וזה חשוב שאמרת, ועכשיו בוא נחזור אל השאלה על החברה החרדית. מה אתה אומר להם? מה עושים נגד זה? מדובר על משהו ממוסד, מאורגן, גדול, נכון. עשרות אלפי ילדים, מה עושים?
באמת קשה לעשות, צריך לאכוף. ואני אומר לך חד משמעית, אני קורא לאחינו החרדים, כולם אחינו, גם החרדים, גם המפגינים, בסוף כולנו בסירה אחת וכולנו עם אחד. אני קורא לאחינו החרדים, רדו מזה.
שמע אותך הרב קניאבסקי ולא השתכנע כנראה, מה עושים?
לא בטוח גם שהוא מאזין לנו עכשיו.
אני חושב שצריך לשכנע אותו, שצריך לאכוף, שצריך להטיל מקבלות. ראש הממשלה כבר אמר שערים שישארו אדומות, יוטל עליהם לא רק סגר, אלא גם כתר, כלומר הם ינותקו משאר הציבור, כך שלא תהיה גלישה, אם חלילה וחס, בחלק מהערים החרדיות לא תהיה ירידה בתחלואה בעקבות פתיחה לא מבוקרת של מערכת החינוך, לפחות אנחנו נבטיח שלא תהיה גלישה לציבור הכללי, לערים אחרות, אבל אנחנו גם נשתדל לאכוף ולצמצם את ההפרות.
העדינות, דוקטור שטייניץ, מרשימה מאוד. בסוף יש חוק, אתם קבעתם אותו. בא הרב קניאבסקי, או באים אנשיו ואומרים, סליחה, עם כל הכבוד לחוק שלכם, את החוקים בחברה החרדית, אנחנו קובעים. מה אתה הולך לעשות נגד זה? חוץ מלהביע דאגה ולקרוא קריאה שאתה יודע שאין בה הרבה ערך?
אנחנו נעשה, קודם כל, יש בה ערך, ושראש הממשלה מדבר לציבור החרדי, אני מניח שחלק לפחות מקשיבים.
שמענו את הדיווח של עקיבא וייס, לא מקשיבים.
רגע, שנייה. ודבר שני, אמרתי שאנחנו נעשה שני דברים. אנחנו גם נאכוף באמצעות משטרה, באמצעות פקחים, באמצעות סגירת מקומות, באמצעות הטלת כנסות, ואנחנו גם נטיל כתר על אותם ערים שישארו אדומות. אני רוצה לומר לך, אבל, שגם בערים וביישובים החרדים, אם לפני חודש, היו לנו במדינה 80 יישובים אדומים בערך, מתוכם 12 ערים חרדיות, והיום ירדנו ל4 ערים חרדיות שהן עדיין אדומות. כלומר, גם בציבור החרדי, לפחות בחודש האחרון, הייתה משמעת והייתה הקפדה על ההוראות, לא בכולו.
האם השר שטייניץ, אתה תתמוך, לדוגמה, בקיצוץ בתקציבים לישיבות שמחליטות הבוקר לפתוח את מוסדות הלימוד בניגוד להנחיית הממשלה?
אני לא חושב שזה אפשרי מבחינה חוקית. אתה לא יכול לפגוע במוסדות חינוך ובילדים שלומדים בהם לטווח ארוך, בגלל שראשיהם או רבניהם מפירים כרגע את ההנחיות.
אבל אין דרך שהמשטרה עכשיו תיכנס עם גדודים של יסם לתוך הריכוזים החרדיים והסתערו על בתי הספר ועל הישיבות ועל תלמודי התורה. זה הרי ברור לכולם שזה לא יקרה.
קודם כל, צריך לבדוק את החוקיות, אם זה חוקי. אני בעד לשקול גם את הצד הזה. אבל אני אומר, אני לא מוותר על אכיפה. יש משטרה, יש פקחים. נכון, גם אי אפשר להיכנס לכל חנות וכל בעל עסק וכל מסעדה שמפירים את הכללים. או חדר כושר או אולם אירועים. אבל עוקפים, ורוב הציבור מכבד את ההנחיות, גם בגלל שהוא חושש לבריאותו, גם בגלל שהוא ציבור שומר חוק, וחלק, גם בגלל שהם חוששים מאכיפה. אז עוקפים, וניכנס לישיבות, ונסגור הפרות חוק, וגם נטיל כתר, ידעו כל מי שגר ביישוב אדום, כרגע נשארו רק 4 יישובים אדומים, שהם כולם חרדים, שאם תהיה הפרה המונית של ההנחיות, ואם התחלואה לא תרד, הם מסתכנים פעמיים. פעם אחת הם מסתכנים בנפשותיהם, כי יהיו הרוגים כתוצאה מהפרת ההנחיות הזו, יהיו מתים כתוצאה מהפרת המשמעת, ופעם שנייה הם מסתכנים בזה שכיישוב אדום, הם יישארו מנותקים ומקוטרים.
אני חוזר על מה שאמרת עכשיו בתשובה לשאלה הקודמת של רועי, אתה אומר, אם זה חוקי ואם יש אפשרות כזו, לשקול גם לסגור או לפגוע במימון של ישיבות כאלה או תלמידי תורה כאלה שפתחו בניגוד לחוק.
אם יש גופים שמפרים בריש גלי הנחיות של המדינה, ולא באופן חד פעמי, אלא באופן שיטתי עכשיו, אז צריך לשקול גם את הסנקציה הזו. אני רוצה להגיד לך באופן כללי, אני עדיין מודאג למרות הירידה המאוד יפה בתחלואה. אני זוכר מה קרה בסגר הקודם, שפתחנו מהר מדי, והציבור היה שענן מדי, ונכנענו גם להמון קבוצות לחץ, גם לא חרדיות, חילוניות, לאולמות השמחה, למסעדות, לחדרי הכושר, לפאבים, ופתחנו את הכל מהר מדי, ואיבדנו את ההישגים שלנו. הפעם, כמו שראש הממשלה אמר, למדנו לקח, למדנו מהניסיון. הפעם נפתח בזהירות, בדריכות, ורק על פי הנתונים.
באופן כללי, אתה לא מרגיש שהפתיחה הזו נעשה קצת באופן בלגניסטי? עזוב רגע את העניין החרדי, תראה מה קורה בתחום של הגיל הרך, מתי הממשלה נזכרה להודיע לגננות, נדמה לי רגע לפני הקידוש ביום שישי, שאולי כדאי שהלכו לבדוק את עצמן, גנים לא יודעים בדיוק מה קורה.
יש גם גנות מהערים האדומות, שרק הלילה הודיעו להורים שהם לא יגיעו לעבודה שלהם, כי העבודה הם בערים ירוקות.
כן, תוסיף את העניין הזה שהגיל הרך נפתח בלי קפסולות, החלטה לאפשר לגננות לטייל בין הגנים. אתה לא חושב שאנחנו בעוד חודש, חודשיים נמצא את עצמנו בדיון של הסגר השלישי?
אני מאוד מקווה שלא. אני, דרך אגב, לא מסכים עם תיאוריית הבלגן. כל הציבור ידע שבשלב מסוים, שתהיה ירידה בתחלואה, תהיה פתיחה. קודם כל של גני הילדים, וזה שאתה מאפשר לפתוח ביום ראשון, לא אומר שחייבים לפתוח ביום ראשון. מי שלא מוכן גם יכול לפתוח ביום שני או שלישי. אני לא רואה בכך בעיה, אבל אני רוצה לומר לך כללית, אני בעד באמת, הוצגת תוכנית יציאה של 9 שלבים מהסגר, אני הצעתי בקבינט לצמצם אותה ל4 שלבים, או מקסימום 5 שלבים, יהיה יותר בהיר, יותר חד, נדע איפה אנחנו תמיד, ואם הכל ילך קשורה, גם נוכל לרדת יותר מהר, כי אתה צריך שבועיים בין כל שלב ושלב, וב9 שלבים אתה מגיע ל4-5 חודשים.
טוב, בוא נשאל
לכן
אותך...
לכן הנושא הזה עדיין בדיון, האם ללכת על 9 שלבים, או לצמצם את הכל ל4-5 שלבים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים.
עניין אחר, ברשותך, השר שטייניץ... השיחות עם לבנון עכשיו, על הגבול הימי, השיחות שמתבצעות בין ישראל לבין לבנון, בתיווך האמריקני, יושבים צדדים, שני הצדדים, גם ישראל וגם לבנון באותו חדר, זה מסמל איזה פתח לבאות, אולי אפשרות לנורמליזציה עם לבנון?
אני לא הייתי מפתח פה ציפיות ותקוות, השיחות האלה ממוקדות בדבר אחד, בקביעת הגבול והתיחום של המים הכלכליים בין ישראל ובין לבנון. אנחנו כבר 10 שנים מנסים להגיע לאיזשהו מסע ומתן בתיווך אמריקאים הלבנונים. אני קיבלתי את המנדט להוביל את העניין לפני 2 שנים, כי מדובר בעיקר בנושא כלכלי של משאבי גז ונפט בים התיכון, ולשמחתי בשבוע שעבר נפתחו השיחות. צוות שאני הרכבתי ברשות מנכ״ל משרד האנרגיה בעצם נכנס ללבנון, עבר את הגבול לתוך לבנון, לבסיס האום בנקורה, והייתה ישיבה שבינתיים, מה שאני, אנחנו כמובן בהסכמה עם כל הצדדים, לא נשחרר פרטים מתוך המסע ומתן. אני יכול לומר לך שאני חששתי שהלבנונים יבואו כדי לפוצץ, כדי להניף דגלים. בינתיים נראה שהשיחות, איך אני אומר את זה? יש טעם לתת להם צ'אנס, לתת להם סיכוי, ולכן אנחנו נמשיך. כבר בשבוע הבא יהיה סבב שיחות נוסף.
אנחנו נשמח אם אכן כך יקרה והשיחות האלה יתקדמו.
השר יובל שטייניץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב ושבוע טוב.